גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, מופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 261 שבו על סיוע לבעלי עסקים להתמודד עם שינויים בשערי המטבע, על יצירת שותפויות של חברות ישראליות עם עמיתים בחוץ לארץ ועל המערכת שתזהיר מפני סיכונים בחופי רחצה. לפני הכל הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. הייעוץ שמאפשר שימוש נכון במטבע מקומי וחיצוני.
העסק או אדם פרטי, התנהלות במטבע יכולה להיות מאוד מאוד מתסכלת. מתסכלת כי צריך לעבוד פה מול המערכת הבנקאית, וזו חוויה מסובכת, חוויה יקרה, חוויה ממושכת, כרוכה בהרבה מאוד תפסים. החוויה הזאת היא, בשביל הישראלי ממוצע, היא לא נעימה.
אוקיי.
לא נעימה ויקרה. עכשיו, בשביל אדם פרטי זה מעיק, בשביל עסק זה יכול להיות הרסני, הדבר הזה.
שותפויות חיצוניות לחברות הזנק ישראליות עם חברות בחוץ לארץ.
אנחנו בעצם עובדים בתנועה מכאן לקחת החוצה וגם לראות בעצם מה, איפה יש לסטארט-אפים פערים, בהם אנחנו יכולים להביא הרבה מאוד ערך. וזה תהליך שאנחנו זיהינו שכבה מסוימת אחרי שיחות עומק מאוד מאוד משמעותיות עם הרבה מאוד גורמים. זיהינו שכבה מסוימת של סטארט-אפים שהם נכון להם ונכון לנו לעבוד ביחד.
משמר המפרץ בעין העדשה שתספק למצילים התראה על אזורי רחצה מסוכנים ואם כבר יש בהם רוחצים בסכנת טביעה.
המטרה היא כלומר לקחת הרבה מידע, ללמד את המכונה, לבנות איזה רשת שהיא שלנו, שהרשת הזאת תדע בסופו של דבר לזהות את כל הגורמים האלה שמסוכנים.
שלום אסד דרורי, אתה סמנכ"ל, נכון? של חברת אוקורה? אמרתי נכון?
אוקורה נכון, כן.
אוקורה נכון, ו? סמנכ"ל גם?
אני אחראי על תחום הייעוץ בחברה.
אוקיי, שזה, אתה יודע, סמנכ"ל ייעוץ נקרא לזה. בסדר, בחוץ תמיד אוהבים לתת כל מיני שמות מפוצצים, אז מקווה שהשם הזה לא מפוצץ אותך בגדול. החברה שלכם בעצם מתעסקת בתחום כלכלי, והיא מבצעת מחקר, או בוא נגיד מפעילה את עצמה על סמך מחקר שאומנם בוצע לפני הרבה מאוד זמן, אבל עדיין ההשפעות שלו ניכרות גם היום על המשק הישראלי, יותר נכון על העסקים קטנים ובינוניים, ולהם אתם נותנים ייעוץ. אוקיי, אז לפני שאני אדבר על המחקר, בוא אני אשאל אותך מה הבעיה שבגינה הם צריכים כזה ייעוץ שנוגע למה שנקרא מטבעות זרים.
כן, זה תחום שאותי הוא מאוד מעניין, בדרך כלל פודקאסטים שחזקים ברפואה, באנרגיה, בדברים חדשניים מאוד.
אוקיי.
ולכאורה זה תחום מאוד מאוד, כל התחום הפיננסי הוא תחום מאוד מאוד שמרני, אבל
אבל הוא גם מבצע הרבה מאוד מחקרים.
אבל הוא מאוד מאוד חשוב. כן. מאוד חשוב, וכאן זה בדיוק הנקודה. בעצם לא רק כל עסק קטן ובינוני, כל אחד מאיתנו מכיר את זה, כשאנחנו צריכים להתנהל מול מטבע זר, שאני קונה לבנות שלי תחפושות עכשיו לפורים מאלי אקספרס, או נטס לחול, אבל גם בצורה יותר עקיפה, הרבה מאוד מהדברים...
אתה טס לחול, קונה את התחפושות ומביא, אתה כבר
לא צריך... לא לסין,
לא לסין.
אבל גם ביום יום, הבגדים שאני לובש, האוטו שאני נוסע בו, הדלק שאני מלא, כולם קשורים בעצם למטבע החוץ. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו נתקל במטבע החוץ ביום יום שלו כל הזמן. אבל כשאתה עסק או אדם פרטי, התנהלות במטבע יכולה להיות מאוד מאוד מתסכלת. מתסכלת כי צריך לעבוד פה מול המערכת הבנקאית, ועסק שהוא לא טבע או בתי זיקוק, ואין לו את הזכות לעבוד מול בכירים מאוד בבנקים, צריך להתמודד מול הסניפים שלו. וזו חוויה מסובכת, היא חוויה יקרה, חוויה ממושכת, כרוכה בהרבה מאוד תפסים. בקיצור, לא נעים.
Okay.
ועם כל ההתפתחות של העולם, של האינטרנט, וגם השירות הדיגיטלי שהבנקים עכשיו לאט לאט משפרים אותו, עדיין החוויה הזאת היא, בשביל הישראלי ממוצע, היא לא נעימה.
אוקיי. Okay.
לא נעימה ויקרה. עכשיו, בשביל אדם פרטי זה מעיק, בשביל עסק זה יכול להיות הרסני, הדבר הזה.
רגע, זה, תראה, מצד אחד קיימים, בוא נגיד, הרבה מאוד מעצורים של התעסקות בייעוץ, ביבוא וייצוא, מצד השני, זה בעצם מה שמניע את הכלכלה. כלומר, גם אם אתה עסק קטן, ואתה מייבא או מייצא בכמה אמרת, סכומים של 50,000 דולר, אתה יודע מה, לצורך העניין חצי מיליון דולר, אתה עדיין מייצר איזושהי תרומה לשירות האוצר הישראלי. כלומר, זה חשוב. אז הייעוץ שלכם מסייע לבעלי חברות כאלה להפיק את עצמם בצורה יותר יעילה, או בוא נגיד להרגיע, חבר'ה, תביאו, אנחנו נעזור לכם.
אז ככה, זה בעצם המהות של אוקורה, זה היא עוזרת לעסקים כאלה בשני פנים. אחד, ברמה, נקרא לזה, יותר ניהולית תפעולית.
כן.
של, ואגב, לא רק אנחנו, יש אקוסיסטם שלם של חברות שמתפתח בגלל הקושי הזה של העבודה מול
הבנקים. כן, אבל אתם לא עובדים כחברה להצעות ייעול.
לא, לא, אגב, גם קצת.
אוקיי, נדמה לי שלא זאת המהות שלכם.
לא זאת המהות, אבל בדיוק. אבל הרעיון הוא שחברות פינטק היום, כמונו, מסוגלות גם להמיר מטבע בתנאים הרבה יותר טובים מהבנק, גם לעשות את זה ללא עמלות, גם לשלוח אותו ולקבל אותו מחול לפעמים בעברות מקומיות באותו היום ולא תוך כמה ימים, ועוד כל מיני תהליכים שכל מי שמנהל עסק של יבוא ייצוא יודע כמה הם יכולים להיות מסובכים ועיקרים.
אוקיי. שזה מפחיד ומרתיע גם.
מאוד, ובסוף זה גם פוגע בכדאיות של כל הפעולה העסקית. אם עסק מאבד 2-3% מכל המחזור שלו בגלל דברים טכניים שקשורים להזיז מטבע מנקודה א' לב', אז יכול להיות שלא שווה לו בכלל לייבא או לייצא, וזה דבר שלא צריך לקרות.
אוקיי.
זה נטל עודף על השוק. אז זה ברמה יותר תפעולית, אבל גם ברמה יותר ניהולית, אנחנו לפחות פיתחנו איזשהו מנוע שעוזר לעסקים להתגונן מול שינויים בשערי מטבע.
אוקיי.
בהתאם לכל המאפיינים ספציפיים שלהם ושל ענפים שבהם הם פועלים. עכשיו, למה זה חשוב? כי אם אני עסק למשל יבואן, שמייבא חומר גלם שאין בו הרבה חוכמה, אני מייבא, אני לא יודע, אורז, או סומסום, או קפה, או
אפילו
או
פלסטיק, או
אפילו,
לא,
כן, אפילו פלסטיק, זה צעצועים מסין. כן. יש לי הרבה תחרות, אני חי על מתח רווחים מאוד נמוך של 2-3%. וואלה, הדולר יכול להשתנות ב3% ביום אחד, אנחנו ראינו בשבוע האחרון ביומיים, השתנה במעל 3%.
בוא נדבר על לא הדלק. יכול,
עכשיו, אני בתור בעל עסק, אני טוב בלהביא לארץ אורז. אני לא רוצה להתעסק במטבע, המטבע זה דבר שרק מפריע לי. ואם אני יכול למצוא דרך להתגונן מול, לקנות לעצמי לצורך כאן איזשהו ביטוח, כדי שהמטבע הזה לא יפריע לי בפעולה שלי, אז זה דבר שאני ארצה לעשות אותו, כי טוב לי לחיות במתח הרווחים הזה שאני יודע שאני אמור לקבל אותו. עכשיו, לעבוד בסיפור הזה מול הבנק זה דבר שהוא קשה ויקר, ומצריך גם מומחיות פיננסית, וכאן נכנסים בפועל קוני יועצים, שיקר לזכור אותם, ואז מה שקורה זה שרק חברות מאוד גדולות ועשירות יכולות להרשות לעצמם להעסיק מומחים, מומחי מימון, שעוזרים להם בעצם לתפעל את הסיפור הזה.
אוקיי, והמחקר שלכם בעצם נועד להבין איך לבנות את הכלי הזה בצורה יעילה. כלומר, הוא בעיקר מחקר נתונים שמתרכז, בוא נגיד, בתנודות של שערי המטבע, אבל גם אם אתה מסתכל עליו עכשיו, למרות שהוא נדמה לי לפי מה שאמרת, 2014 הוא נעשה.
אז זה מחקר של בנק ישראל. כן. זה לא אנחנו ערכנו אותו, אלא בנק ישראל.
כן, ברור לי, אבל
לא, אני חשוב לי כאן להסביר למאזינים.
אוקיי.
הוא נערך עכשיו, הוא פורסם בדצמבר שנת 22, לא
מזמן. והשאלה על איזה נתונים הוא מתבסס?
על נתונים שלו, אני כאן ליבי עם החוקרים, שהנתונים הכי טובים שהם הצליחו למצוא לא באשמתם הם משנת 2014 לגבי
אוקיי. הם יכולים להשליך על התנודות של שערי המטבע גם משם?
לא, אז שערי המטבע הם לא, אולי אני אעשה קצת איזשהו צעד אחורה. הם עניין אותם לבדוק בעצם מה ההשפעה של תנודות בשערי המטבע על כל מיני ענפים במשק ועל המשק כולו. זה מחקר של בנק ישראל, בנק ישראל זו שאלה שמאוד מעניינת אותו. לדעת אם המטבע, אם השקל יפוחת מול הדולר, יתווסף מול הדולר, אשר כן יעלה או ירד. הוא בא לבדוק את השאלה הזאת, והדרך שבה הוא בודק איזו השפעה יש לזה על ענפים, זה בעצם לבדוק כל ענף, כמה הוא מייבא, וכמה אני כאן מאוד מפשט את זה, כמה הוא מייבא וכמה הוא מייצא במסגרת הפעילות שלו, למשל, מכוניות לארץ רק מייבאים, זה רק יבואנים, אבל לעומת זאת, מפעל של פלסטיקה, יכול להיות שהוא מייבא חומרי גלם מחול, מייצר יריעות פלסטיקה נגיד לחקלאות, ומייצא אותם לחוץ לארץ. ואז הוא רק מייצא, הנטו שלו הוא הרבה יותר קטן, של החשיפה שלו לייצוא. אז הוא בודק את כל אחד מענפי הכלכלה, ומנסה להבין מה האימפקט של שינויים בשער חליפין נמצאים עליו, וכנגזר מזה, מה האימפקט על שוק התעסוקה.
אוקיי.
אולי לא הרבה אנשים יודעים, אבל בישראל רוב הסקטור העסקי קשור ליבוא מבחינת תעסוקה,
80%. זאת אומרת שהכלי שאתם פיתחתם יושב על מערך נתונים שמסוגל להגיד בקצה לבעל עסק, בוא נגיד, כמו חנות אלקטרוניקה באמצע תל אביב, שכדאי לא להתעסק עכשיו עם יבוא של מיליוני מכשירים, בוא נגיד, כמו טלפונים ניידים, אלא ללכת על משהו יותר, איך נקרא לזה, יותר צנוע.
אנחנו באים ואומרים לו בעצם יותר מזה, תמשיך לייבא את כל הטלפונים שאתה רוצה, אבל את המטבע אולי לא תקנה עכשיו, תקנה יותר מאוחר, שאתה צריך בשביל באמת לקנות את הטלפונים אל מחול, או לחילופין, שווה לך עכשיו לעשות ביטוח על הדולר הזה, בשביל לקבע את השער שלו עכשיו, כי השער הזה טוב לך מבחינה עסקית ומכל מיני סיבות אחרות.
זאת אומרת, גם ההשקעה בביטוח פה היא איזושהי דפוס של בסופו של דבר של השפעה על מחיר המוצר בקצה.
נכון.
אלא אם כן
דווקא השפעה היא ממתנת, אגב.
בסדר, ממתנת, אוקיי.
אבל מה שאני בא להגיד זה, יש הרבה מאוד חוכמה בלדעת להגיד לאותו עסק מה לעשות ומתי.
ואז מה סוג הייעוץ שאתם נותנים? זה ייעוץ שנוגע לסחר, לביטוחי סחר, לביטוחי מטבע, למה?
הוא עוסק רק בצד הפיננסי, רק במטבעות.
כלומר, לביטוח מטבע.
בדיוק, ביטוח מטבע ותפעול המטבע, של איך לשלוח אותו, מתי לשלוח אותו, מתי להמיר את השקל למטבע זר או את המטבע הזר לשקל.
אז בשלב הזה אתם צריכים להיות מחוברים כמעט לכל בנק בעולם, ולא סתם, בוא נגיד, לסניפים שיש לו ברחוב הבורסה שלו, אלא גם למנהלים שלו, כדי להיות, כדי להציע ביטוח, איך נקרא לזה, ביטוח יציב.
אני אגיד לך אפילו דבר שהוא קצת אבסורד, יותר קל לפעמים להתחבר לבנקים בעולם מאשר לבנקים בארץ.
ספר לי על זה, אוקיי.
בשאיפה הנושא הזה ישתפר בקרוב.
הרי בחופשוצקי פוגש את מנהלי הבנקים של כל המקומות האלה.
אגב, דברים פשוטים כמו תקשורת מחשבים לבנק בישראל נמצאים הרבה הרבה מאחור.
בטח, אם עוד רשום לך מספר פקס על הצ'ק, אז זה עדיין ככה. אוקיי, וכדי להבטיח את הדבר הזה, אתה מוכרח להיות עם רצועת ביטחון, או בוא נגיד עם חגורת ביטחון אפילו, שתוכל לשפות את בעלי העסקים שממש לא ייפלו. זאת אומרת, גם אם הוא קונה, גם אם הוא מזמין לינואר איזושהי חבילת יבוא מאחת המדינות, אבל הוא יודע שהכסף ייכנס אליו רק בעוד חצי שנה, פה מישהו צריך לתת לו אשראי, מישהו צריך לתת לו לפחות ביטחון במטבע.
אז הביטחון במטבע זה דבר שאנחנו יכולים לטפל בו.
אוקיי.
בלי כאן להיכנס יותר מדי טכניקה, העסק גם לא חייב לשלם פרמיה ביטוחית בשביל לעשות את זה.
לא, הוא מוכרח להיות קבוע.
הוא מבחינתו מקבע את שער המטבע.
אוקיי.
ובהיבט הזה אין זה לא גורר לעסק עוד איזשהם קשיים, נקרא לזה, לעשות את זה.
אוקיי.
לגבי אשראי שהוא מקבל מהבנק, נושא של אשראי זה תחום שהוא אחר, יש אגב חברות אחרות שתעסקות בו.
אתה לא יכול לבוא לבעל עסק ולהגיד לו, תשמע, אני אתן לך ביטוח למטבע אם האשראי תסתדר לבד. נדמה לי, לא, לפחות אני לא הייתי מרשה לעצמי לעשות דבר כזה.
לא, אשראי הוא מקבל מקומות שהוא רגיל לקבל, ודווקא התפעול של המטבע מאוד נוח לו לקבל במקום שהוא לא הבנק.
אוקיי.
שבאמת במקום אחד נותן לו את כל הפתרונות שהם נגישים, גם של התפעול, שוב, לשלוח כסף לקבל, וגם, אתה יודע, עסקים רגילים לעבוד עם מערכות ERP ומערכות CRM. בעצם, מה שאנחנו מציעים, ושוב, אני, אתה יודע, מדבר הרבה עלינו, אבל יותר חשוב לדבר פה על המגמה של חברות פינטק. כל אחת מציעה סוג של ERP בתחום שלו.
אוקיי.
משהו שהוא אונליין, שמאוד קל לגשת אליו, ושנותן פתרון שהוא מאוד כולל לתחום מאוד מאוד מסוים. אז אנחנו בזה בתחום מטבע, יש חברות שעושות את זה בתחום הביטוח, יש חברות שעושות את זה בתחום האשראי.
כלומר, אתה צריך לרקום הרבה מאוד שיתופי פעולה.
אבל זה מאוד קל, כי כמו שאתה קונה כל דבר באינטרנט.
אתה אמרת.
לא, אתה יודע, כל אחד והקשיים שלו, אבל באמת, הרבה יותר קל היום מאשר פעם. באמת, לא צריך ללכת פיזית לאיזשהו מקום ולדבר עם מישהו ולתפוס אותו בטלפון, ושעורכי דין יזזו מסמכים אחד לשני. אתן לך איזושהי דוגמה, אנחנו מסייעים ללקוחות שלנו דרך המערכת הטכנית, דרך הפלטפורמה שלנו, לפתוח חשבונות בנק בחוץ לארץ. מי שאי פעם מתנסה בזה, זה יכול להיות סיוט היום ונורא, של לטוס לחול ולמכתבים עורכי דין, ברורי חשבון וזה. היום המהפכה של הפינטק מאפשרת לעסקים וגם לאנשים פרטיים לעשות דברים שבעבר לא היו נגישים להם לחלוטין.
אסא, תשמע רגע, אנחנו על הקצה, והבטחנו שנדבר על הכלי הזה שפיתחתם. זה סוג של תוכנה, זה סוג של מה?
זאת פלטפורמה אונליין, בענן, שהיא נותנת, שוב, פתרונות מטבע כוללים לעסקים קטנים ובינוניים. עכשיו, מה זה אומר? כל עסק שמייבא סחורה מחול או שירות וצריך לשלם חשבוניות מספקים בסין או בארצות הברית או מה שזה לא יהיה, אנחנו יודעים לקלוט לו את החשבוניות, להכין לו אותם לתשלום, יש לו ארנק אלקטרוני אצלנו עם כל מיני מטבעות, הוא יכול להמיר את השקלים שלו בשערים מאוד טובים, לשלוח את זה לסין באותו היום, לא לחכות כמה ימים עד שזה יגיע, לעשות את הכל בצורה שהיא באוטומציה. בלי טלפון ובלי פקסים ובלי עניינים.
Okay.
אותו דבר גם לקבל כסף מחול. זאת אומרת, ברובד התפעולי מאוד מאוד פשוט. אבל גם יש מעל זה רובד יותר חכם, שמייעץ מה לעשות. נותן התראות שוק חכמות, בהתאם לאלגוריתמיקה שלנו.
כלומר, אתה
נותן
לא...
נותן אפשרות באמת, גם לשחקנים מאוד קטנים, לקבע את שער המטבע ולהימנע מסיכוני מטבע, שזה דבר שעסקים רוצים להימנע באופן כללי.
כמה מטבעות יש לך שם? זאת אומרת, לכמה מדינות...
אנחנו מסוגלים להמיר היום למעל 100.
מעל 100 מטבעות?
מעל 100, ולשלוח העברות מקומיות למעל 100 מקומות בעולם.
כולל אמריקה, זה בסדר?
אני אספר לך סיפור, סיפור אמיתי, לקוח מאוד גדול שלנו, אגב לא לקוח קטן ובינוני, שהעביר במהלך הקורונה את הייצור שלו מסין לבנגלדש, לא הצליח לשלוח לו שם כסף לישראל. בנקים בארץ עוד מתמודד עם זה, הצליחו לשלוח לו את זה בעברה מקומית אפילו. זאת אומרת, באותו היום.
כלומר, פיצחתם את השיטה.
פיצחנו, כי התחברנו לתשתיות שבנקים בארץ לא מתחברים אליהם. וזה העתיד.
אסא דרורי, תשמע, אנחנו עוד יכולנו לשבת פה ולשמוע על השיטה הזאת, אבל לצערי נעלת להסתפק בזה. במה שאמרת עד עכשיו, תודה רבה לך.
תודה.
בהחלט מרתק. תודה. שלום למעיין שחר, מנהלת שותפויות אסטרטגיות במרכז החדשנות של UST בישראל. שלום לך.
שלום.
UST זה משהו עולמי?
בהחלט. UST...
Universal?
UST זו חברת טרנספורמציה דיגיטלית. שנמצאת ב-30 מדינות ו-70 סייטים, 35,000 איש.
אוקיי.
אז זה בהחלט עניין עולמי.
כן. אם היא נמצאת בעוד 29 מדינות, אז ישראל היא המדינת הכוכב ה-30 שלה.
אז האמת שהיא כל הזמן מתרחבת.
אוקיי.
היא כל הזמן מתרחבת, ו-UST התחילה להסתובב בישראל לפני משהו כמו 5-6 שנים, לצ'ייניה באקוסיסטם הישראלי, והסתובבה.
אחת הראשונות, אני מניח, ששמעה את ה... סטארט-אפ ניישן.
תראה, בעיקרון, ישראל נחשבת לאקוסיסטם הרביעי בגודלו בעולם, אבל אני חושבת שהוא המספר אחת באקססביליות שלו. כלומר, הכל מאוד מאוד קטן, הכל מאוד ידידותי, כולם מכירים את כולם, small place mentality.
נדמה לי שאם היית אומרת שהכל מאוד ישראלי, אז היה עושה את זה בדיוק באותה צורה, לא?
כן.
לפחות כולם מכירים את כולם.
בדיוק, נכון. אז זה להגיד את הכל ישראלי שאנחנו מבינים מה זה אומר ב... קצת פירקתי את זה, ו...
תראי, אני מנסה קודם, להבין מה זה UST, ואחר כך ננסה להבין מה הפיתוח שנעשה כאן, כדי ש-UST תגיד, אני רוצה.
אוקיי.
בסדר?
מעולה.
אוקיי, אז UST, את אומרת, זו חברה שבעצם סוג של צנרת לסטארט-אפים?
אני אנסח את זה קצת אחרת. UST היא חברת טרנספורמציה דיגיטלית שעובדת עם לקוחות Fortune 500 וGlobal 1000 בעולם. עושה תהליכים end-to-end, מתכנון ארכיטקטורה דיגיטלית, דרך פיתוח, דרך אימפלמנטציה, עד ממש התוצאות העסקיות הרצויות. ולפני 3 שנים היא התחילה את פעילותה פה בישראל.
זאת אומרת, היא הייתה חברת ליווי כזאת? כאילו, היא אומרת,
היא חברה שעושה פרויקטים גדולים, משמעותיים.
כן, אבל היא צריכה, אבל כשהיא מתחילה, אז היא אומרת, אז מי שבודק את ההתחלה אומר, זה מתאים לנו, נלווה אותו מההתחלה ועד הסוף כזה?
מבחינת הקורפרטס הגדולים בעולם?
כן.
כן, אנחנו עובדים עם הלקוחות שלנו סדר גודל של 14 שנה. כלומר, מאוד 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 סטיקי.
סתם תזרקי 2 באוויר שיכולים להדגים לנו את יכולותיה של UST?
אז לדוגמה, אני אתן לך נתון, אנחנו עובדים עם 12 מתוך 15 רשתות הסופרמרקטים הגדולות בארצות הברית.
אוקיי.
מהטופ.
כולל וולמארט וכאלה?
לדוגמה.
אוקיי.
אז זה אלה הממוטות. נקרא להם.
אז עכשיו הבנו איפה אתם, מי זה החברה הזאת.
יפה. אז אלה בעצם הלקוחות שלנו, כאשר בישראל התחלנו לפני 3 שנים. וכמולטינשנל שמסתכל על האקוסיסטם הישראלי, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. UST החליטה לקחת זווית של שותפויות. לעבוד עם סטארט-אפים במקום של שותפות.
בישראל.
בישראל, אל העולם.
אנחנו... אז זה אומר שני דברים. א', לחבר סטארט-אפים בישראל לעולם, ולעשות פעולה הפוכה עם כאלה שמחפשים. אוקיי.
בדיוק. נכון. אנחנו בעצם עובדים בתנועה מכאן לקחת החוצה, וגם לראות בעצם מה, איפה יש לסטארט-אפים פערים, בהם אנחנו יכולים להביא הרבה מאוד ערך. וזה תהליך שאנחנו זיהינו שכבה מסוימת, אחרי שיחות עומק מאוד מאוד משמעותיות עם הרבה מאוד גורמים, זיהינו שכבה מסוימת של סטארט-אפים שהם נכון להם ונכון לנו לעבוד ביחד.
זאת אומרת, אתם זקוקים לזה שהחברות יכירו וירצו לשתף אתכם פעולה.
נכון, זה חלק מהפעילות שלנו. אנחנו נפגשים, אנחנו שמחים להיפגש עם כולם, לא משנה באיזה רמה ובאיזה שלב הם, אבל אנחנו מזהים בעצם את התזמון הנכון ביותר, בשביל שנשלב כוחות ונראה איך אנחנו יכולים לעבוד ביחד אל מול עסקאות. בכל העולם.
ואז זה דורש מחקר מאוד מעמיק כדי להבין מה יש בכל צד של הדרישה והביקוש.
נכון,
אז
נכון.
אז איך עושים אותו?
אז תראה, קודם כל יש לנו את הוורטיקלים שבהם אנחנו פעילים. אז זה כבר איזשהו סעיף שמכוון אותנו. אנחנו עובדים בתחום ה-Healthcare, Retail, Semiconductors, Telecommunication ו-Finances.
נדמה לי שכדי להיכנס לישראל הם צריכים לעבוד על מרחב הרבה יותר רחב, כדי להכניס לו גם למשל פודטק ודברים כאלה.
תראה, התחומים האלה הם מרתקים.
אבל אתם לא...
אנחנו פחות פעילים בהם, למרות שאם עכשיו חברת פודטק תבוא אלינו ותגידו, תשמעו, יש לנו, אנחנו בסוף חברת דאטה. אוקיי? זה מה שאנחנו יודעים לעשות. תבוא ותגיד לנו, עכשיו יש לנו פרויקט ענק. במימדיו, גדול על מימדנו. אנחנו צריכים איזשהו גוף גדול ומשמעותי עם עומק של דאטה, זה יכול להיות בהחלט מעניין.
אוקיי.
זה, אנחנו לא, תמיד מעניין לשמוע, ואנחנו כן, יש לנו פה איזשהו מנדט באזור החדשנות, להיות הרפתקנים, זה מעניין.
עכשיו, אם יצרתם כלי שהמהות שלו זה לחבר בין א' לב', זה אומר ש... או, לא בין א' לב', בין אחד לשני, כלומר בין מציע למבקש,
כן.
מכל כיוון, זה אומר שהוא גם צריך להיות איזשהו, כלומר, להבין איזושהי בינת מכונה שהיא תעבוד, היא תדע את הכל כמעט, כלומר הדאטה שלה יוכל להיכנס אליה מתי שתצטרכי.
אז באמת יש לנו את הוורטיקלים שציינתי ויש לנו את הלידרים בכל וורטיקל ובכל, okay. ויש לנו עומק טכנולוגי בכל אחת מהן. כלומר, זו חברה שפעילה כבר 23 שנה, ויש לנו פרקטיקת SAP מאוד גדולה, ויש לנו פרקטיקת בלו יונדר, לדוגמה, בעולמות הריטייל. אז כן, הסיכוי שיתקילו אותנו, ונגיד, וואו, אנחנו לא יודעים אפילו איך לגשת לזה, הוא לא גדול. יכול להיות שנגיד, תראו, זה פחות מה שאנחנו כרגע מתמקדים, זה יכולה להיות אופציה.
אבל ברמת המוצר יש תחומים מסוימים שאתם מתעסקים? כלומר, ברמת התעשייה של המוצר, או שאתם, כמו שאמרת, כל הרביעייה הזאת שציינת אותה.
אז אנחנו באמת מסתכלים על הדברים יותר מאזורי ה-Operations. לדוגמה, בעולמות ה-Healthcare,
כן.
אז אנחנו, יש לנו פרקטיקה שעובדת עם Providers ועם Payers, כלומר, חברות המבטחות וגם עם רשתות בתי החולים. אנחנו נסתכל יותר מזווית ה-Operations.
לא מנקודת מבט של כלים שצריך לפתח.
יכול להיות שזה גם כלים שצריך לפתח, אבל אנחנו פחות ניגע...
לא, אני מדבר על הסטארט-אפיסטים, זאת אומרת, אם מישהו יבוא אליכם עם, נניח, מוצר שהמטרה שלו זה לאפשר לאצבע להיות כל הזמן ישרה כחלק מטיפול, אתם לא תטפלו בזה.
זה פחות הכיוון שלנו, נכון? אבל אם לדוגמה מישהו מפתח איזשהו כלי שיאפשר חיבור יותר מהיר, טוב, יעיל, אל מול מטופלים, בכל התהליך ה-onboarding, סתם לדוגמה...
קודם אמר טלקומוניקציה, נפנפת בזה, זה בדיוק זה.
אז זה מעניין אותנו. אז זה לחלוטין יכול להיות, כי זה מהצד של ה-operations.
אני יודע שבשיבה בנו משהו שהוא כמעט בית חולים...
נכון, יש
בית
פרויקט.
בית חולים דיגיטלי
אנחנו
כזה.
אנחנו מכירים היטב את שיבה, והם שותפים לדרך, והם עושים דברים מאוד מאוד מעניינים.
אוקיי.
והם לחלוטין מובילים בתחום הזה.
מי עסק בפיתוח של הדבר הזה, כלומר של הכלי הזה?
של שיבה?
לא, לא של שיבה, באופן כללי, שלכם. את יודעת, הכלי הזה שיכול לחבר בין א' לב'.
זה תלוי בפרקטיקה.
או כמו שאתם אוהבים להגיד, בין A ל-B.
בין A ל-B. כן. אז זה באמת תלוי. יש לנו צוותים, יש לנו צוותי פיתוח, יש לנו שני מרכזים מאוד מאוד גדולים בהודו, עוד כמה סייטים בעולם, וזה תלוי בפרויקט. כלומר, בסוף UST יודעת לעשות פרויקטים מאוד מגוונים בכל מיני תחומים, בכל מיני טריטוריות.
אוקיי, אבל שוב אני אשאל, לא כדי להיות נודניק, אלא כדי להבין, או כדי שמי שמקשיב ידע אם הוא יכול לפנות ל-UST או שמראש זה חסר סיכוי.
אז אני אכוון. זאת אומרת,
זה בתחומים של פלסטיקה אתם תיקחו, בתחומים של חקלאות לא, בתחומים של...
נכון.
אוקיי.
אז אנחנו באמת, בוא נגיד את זה ככה, מבחינת סטארט-אפים יחסית בשלים, שיש להם כבר מוצר, שיש אפילו התחלה של מחירות.
אבל זה יכול להיות בכל ענף.
זה יכול להיות בארבעת הוורטיקלים שציינתי. זה מה שמעניין אותנו. תמיד, אתה יודע, תמיד מעניין.
זה עדיין לא... חוץ מהטלקומוניקיישן, כלומר, תקשורת נתונים, כל השאר זה סוג של שירותים, זה פחות פיתוח של מוצרים.
בתוך כל אחד מהוורטיקלים יש הרבה מאוד מוצרים.
כן, אבל את יודעת, זה לא מוצרים שאת, אוקיי, זה לא מוצרים שאת הולכת למפעל ומייצרת אותם.
לאו דווקא. תשמע, יש מוצרים מסוימים...
לא ראיתי עוד שמייצרים במפעל מוצרי ביטוח. אני יודע
לא,
שיש,
מוצרי אבל... ביטוח, נכון, כי אנחנו בסוף טרנספורמציה דיגיטלית. אנחנו בדיוק. בהכרח עובדים בספירה הזאת, אבל לדוגמה בעולמות הריטייל, יש לך לא מעט טכנולוגיות שהן שילוב של... יכולות תוכנה וחומרה.
זהו, בגלל זה שאלתי אותך, משום שחלק מהמטרה היא לדעת לחבר בין מציע בארץ או מציע בחול לנזקק, בין אם זה בארץ או בחול. ואז הדאטה כאן צריכה לזהות בדיוק את הדקויות של מה צריכים שם ומה רוצים פה.
נכון.
אוקיי.
נכון. תראה, אני יכולה לתת לך דוגמה מעולמות הריטייל. על פרויקט שעשינו, גם פרסמנו את זה, שחברה נהדרת בארץ שנקראת שקל, יש את מוזני שקל המיתולוגיות, משקלי שקל, כל מקום כמעט שאתה נכנס עם זה מהטיפת חלב, דרך הסופרמרקטים יש את המשקלים שלהם. הם פיתחו יכולת בתוך החברה של סמארט שלפס, מדפים חכמים. לקחו את זה לאזורי הריטייל, לפריקשנס שופינג. פנו לשקל, אנחנו התחלנו דיאלוג איתם, עשינו פרויקט משותף במעבדה שלנו, באמת לבדוק יכולות, וזיהינו אותם כחברה עם פוטנציאל מאוד משמעותי. וכחלק מהדיאלוג בינינו, פנו אל שקל, סיפור די משעשע, cold LinkedIn message. הם קיבלו לגבי פרויקט ברשת סופרמרקטים אמריקאית, שנקראת נורש אנד בלום. בתוך כל הדיאלוג בעצם יש את המוצר של שקל, שהוא מוצר באמת מאוד 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 חדשני ומעניין, אבל פרויקט היה הרבה הרבה יותר רחב. ומתוך הדיאלוג ומתוך השותפות שבנינו, בעצם אנחנו עשינו את כל מה שנקרא wrap-around services, עטפנו את הטכנולוגיה של שקל וחיברנו טכנולוגיות נוספות, כדי בסוף לייצר באטלנטה סופרמרקט, שהוא frictionless shopping, אתה נכנס, אתה רוכש, אתה יוצא, והכל בצורה...
אבל זה, זה, זה מבוסס על קריאה של, של קודים, של QR או של, או של משקל?
אז זה מעניין.
כי שקל, אתה... כי שקל, שקל, אתה יודע, זה, הם עובדים על משקל בגדול.
אז הם עובדים על משקל, אבל בסוף המערכת יודעת והחיבור שלה לתוך מערכות הקופות, בסוף יודעת לזהות ברמת המוצר, לאו דווקא בתפזורת, יודעת לזהות אם לקחת בקבוק פפסי או בקבוק קולה.
אני חושב שאם היית בסופר בשנים האחרונות, אז את יודעת שהוא מאוד כועס עלייך, או הקופה האוטומטית מאוד כועסת עלייך, אם את לא מניחה את, את מה שלקחת אחרי ששקלת והכל, שמה את זה על, על המשטח שקיות, ואז היא יודעת שאכן זה מה שלקחת בגלל נכון. המשקל שלו.
כן.
זה הפיתוח, כלומר, אז, לשם זה הלך או ש...
אז תראה, יש הרבה טכנולוגיות. העולם הריטל הוא עולם מרתק, ובארץ יש טכנולוגיות מדהימות וחברות מצוינות, וזה מאוד מאוד תלוי בסופו של דבר גם בדרישה של הלקוח, ומה, באיזה צורה, באיזה שיטה הם מעדיפים במרכאות לתקוף את הבעיה ולאיזה פתרון להביא.
אוקיי.
אז אנחנו יודעים לעבוד עם מרחב מאוד מאוד רחב של פתרונות, ואנחנו בעיקר יודעים לעשות אינטגרציה לתוך פרויקט.
אני עדיין בשאלה, זה משקל או QR?
אתה לא מרוצה מהתשובה.
לא, אני אגיד לך למה, כי... אני, קודם כל, אני מרוצה מאוד מהתשובה, כי בסדר. את נתת שוב את הגדרת היכולות של UST. אני שואל משהו אחר. מה שהם עשו, זה נוגע להיבטים של המשקל. זאת אומרת, לקחת בקבוק של ליטר קולה, אז הוא יודע שאת לקחת בקבוק של ליטר קולה. הוא יודע שמישהו לקח בקבוק של ליטר קולה. אבל הוא לא יודע אם זה את או מישהו
הוא
אחר.
הוא יודע, זה בדיוק, זה בדיוק שם זה נמצא.
אז זאת אומרת, שיש גם, כן. היבטים של,
של... של זיהוי.
של זיהוי.
נכון.
אוקיי.
הוא יודע שאתה לקחת ולא אני.
אוקיי.
הוא יודע שזה לעגלה שלי ולא של מישהי שנמצאת לידי.
מעיין, ברשותך הצירה קצרה לחשיבה. כמה הודעות, רק 60 שניות ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
מי עוד השותפים של הזה? כי את יודעת, שקל זה משקלים.
נכון.
הם יודעים שלקחת משהו ששוקל כך וכך, וחיברו את זה ללקוח.
כן.
אבל מישהו פה צריך לראות את תוויות הזיהוי.
אז אנחנו בסופו של דבר לקחנו והוספנו יכולות נוספות שהן לא ישראליות. לתוך הפרויקט.
עכשיו גרמתי לך, לא, תני לי משהו ג'וסי כזה ישראלי.
משהו יותר. אז שקל היא חלק מאוד מאוד דרמטי מהיכולת של לכל הפרויקט הזה, לולי שקל זה לא באמת היה יכול לקרות. לגמרי מפרגנת להם בענק.
ואתם, העבודה שלכם הייתה לחבר בין אחד לשני, היה עוד מישהו?
נכון.
כלומר, לא UST, אלא, כלומר, לא ברמה של UST, אלא עוד תעשיינים, יצרנים שנכנסו לזה?
היו עוד חברות שנכנסו לתוך הפרויקט. בסוף, לנהל את הקונצרט הזה, זה מה ש-UST עשתה, חיבור בין טכנולוגיות, לדעת שהכל מתחבר גם ברמת האינטגרציה לתוך המערכות. הרי, אתה יודע, זה מה שהופך... זה מה שהופך יצירה למשהו כל כך רלוונטי, שהכל עובד.
תראי, אנחנו מדברים בערך קצת פחות מרבע שעה.
כן.
ואני שם לב שיש בך התלהבות שהיא די משמעותית, וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה.
כן.
מה החזון שלך, לא של החברה, כי נשיא UST כנראה עדיין לא שמע אותו, אבל מה החזון שלך לתוך ישראל?
שאלה מהממת. אני הייתי רוצה לראות כמה שיותר טכנולוגיות ישראליות. זו העבודה שלי. אני עובדת בזה יום-יום. לקחת כמה שיותר טכנולוגיות ישראליות.
יש שאולי שעובד עם אירנה לאהוב אותה. את עובדת בזה, אוקיי?
אני עובדת בזה.
אוקיי.
לקחת כמה שיותר יכולות ישראליות, להוציא אותם החוצה, לעבוד ביחד, בשותפות. ככה אנחנו מעשירים את היכולות שלנו, ככה אנחנו תומכים בטכנולוגיות ישראליות אל מול פרויקטים מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים, סינרגטי לחלוטין, בחזון, לעשות את זה בכמה שיותר טריטוריות, עם כמה שיותר שותפים.
בואי נפרוט את זה רגע אחד בקטנה.
כן.
מי רודף אחרייך?
מי רודף אחרייך?
שהוא מאוד רוצה ואומר, מעיין, אני.
מה, מבחינת הסטארט-אפים? תראה,
ברור, מה?
א', ברמת החזון אני רודפת אחרי עצמי.
אוקיי, בסדר. אני מניח שאחד כמוך יש כמה שרודפים אחריה.
אנחנו עובדים עם לא מעט סטארט-אפים.
אוקיי.
ואני שמחה לדבר עם כמה שיותר. והדלת שלנו באמת, אנחנו שמחים לדבר עם כולם, אנחנו נדע לכוון מתי נכון הדיאלוג ומתי הוא יכול באמת להתממש.
אוקיי.
אבל אנחנו עובדים ממש בצורה מאוד אינטנסיבית אל מול כל סטארט-אפ שירצה לדבר איתנו בתחומים שאנחנו פעילים בהם. כי אנחנו רוצים בסוף שזה יביא לעסקה.
מעיין,
אנחנו מסתכלים על זה.
מעיין שחר, לפני שתקריא את קו המטרה, את החוץ של קו המטרה, תעשי לי טלפון, ספרי לי מי השיג אותך, בסדר?
אני אשמח.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך. Thank you.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
שלום לאדם ביסמוט, מנכ"ל חברת סייטביט ומרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
שלום, שלום.
אתם פיתחתם תוכנה שנדמה לי השם המתאים לה היא פמלה. נכון? אל תגיד לי שזה לא עלה בראשכם.
אני חושב שהרבה אנשים כבר ציינו את זה לפני, שרצינו לבלות הרבה בים.
שאני אבוא מחר.
וראינו הרבה בייוואץ', אז החלטנו לפתח מערכת לחופים.
אוקיי.
אני חייב לציין שאפילו דיוויד עזרדורף הביע עניין במערכת ויצר איתנו קשר, אז אנחנו מאוד שמחים.
כלומר, מקומכם בהוליווד מובטח, אתה אומר. תגיד, אנחנו מדברים על מערכת שמיועדת להסתכל בצורה קצת יותר מושכלת על צילומי חוף שמגיעים עם מצלמות. בוא נקרא לזה מצלמות אבטחה, כי יש שם כל מיני סוגים של מצלמות, אבל לא רק בחופים, נכון? על מה עוד אפשר להגן?
אז בסופו של דבר, הסביבה הימית היא סביבה מאוד מאתגרת לזיהוי. כלומר, יש בה הרבה רעשים של המים שהם יוצרים, וזה מקשה באמת על היכולת של הפענוח וההבנה מה שקורה באותה סיטואציה.
שני רגע, אדם, אתה אומר סביבה ימית, ואני מניח שאתה מתכוון לכל סביבה שהיא בעצם סוג של אגן מים, כי זה יכול גם להיות ביצה, וזה יכול גם להיות אגם שרוחצים בו, או מקומות
כאלה. בדיוק.
אוקיי.
כל דבר שהוא דינמי, כלומר שהקרקע של המים כביכול הם דינמיים והם זזים ויש להם השפעה של הצבע, של היום, של השמיים, הרבה אלמנטים שגורמים בסופו של דבר לקושי בזיהוי. ואנחנו יכולים לראות הרבה מקרים גם ביטחוניים וגם מקרים אזרחיים שמאוד קשה לאתר בסביבה הימית, אם זה חילוץ והצלה ואם זה חיפושים אחר דברים כאלה ואחרים.
אוקיי. אז אתם מנתחים תמונות, מנתחים צילומים שמגיעים ממצלמות, אבל לפני כן היה צורך לתת להם, לתת למערכת איזשהן סדרות של נתונים. כלומר, לא להסתכל רק על זה שהמים חלקים והמלח שלי עולה מהחוף, מהים, אלא גם על דברים אחרים. על מה?
אז דבר ראשון, היינו צריכים באמת להבין את ה איך ההתנהגות של המים, איך היא מושפעת ומה משפיע לה כדי להבין סיטואציה מסוימת. מה זה אומר? כשאתה יושב עכשיו בים, אני ואתה, אם נשב, אנחנו נשב על בירה, אנחנו לא נבין כל כך מה, איזה אזורים מסוכנים ומה הסיטואציה.
הכי הרבה אני אשב על החול, אבל בסדר, לשאת על בירה זה קצת קשה, היא נוזלית בסופו של דבר. אוקיי.
אז מה שאנחנו עושים, מה שעשינו, זה באמת לשבת עם שירותי הצלה, עם מומחים בתחום, הרבה שעות, באמת עשינו מחקר מאוד מעמיק, כדי לנסות להבין איך עכשיו עין אנושית מבינה את הסיטואציה של הים, מבחינה של סכנה, כלומר איך המים עצמם מהווים מקור סכנה ואיך אנחנו מאתרים אותו. אספנו את כל הדאטה הזה מבחינה הבנתית של עין אנושית, כלומר איך עין אנושית עכשיו מפרשת את מה שקורה ואיך ההתנהגות, כלומר מה זה זרם חוזר, מה זה גובה גלים, מה זה אומר עכשיו שגל נשבר בצורה כזאת ואיפה, ואם הוא נשבר בצורה כזאת ויש כזה קצף, אז מה זה אומר לגבי הסיטואציה שהולכת לקרות עכשיו בחוף.
אוקיי, כלומר, מה משפיע על הזרמים שעלולים להיות מסוכנים עבור הרוחצים?
כן, כי זה שיש את הזרם הקר של מקסיקו או משהו כזה, זה לא משפיע על רוחצים בצורה כזאת.
קוראים לו אל ניניו, הוא פחות חם, הוא פחות קר ממה שאתה חושב, לדעתי הוא די חם, אבל בסדר, אוקיי.
אז, ואז הבנו שבאמת יש השפעה מסוימת של ה... של המים בצורה מאוד ניכרת, על הסכנה של בני אדם שרוחצים. Mm-hmm. ואז מה שעשינו, אמרנו, אוקיי, בוא נאסוף הרבה דאטה. כלומר, לקחנו שעות, אני חושב אם לא, עשרות שעות של חומרים, מכל החופים בארץ ובעולם, מהרבה mm-hmm. באמת חופים בארץ ובעולם, בשעות, בשעות, בזמנים, בגובה גלים. לקחנו את כל המידע הזה, ואז התחלנו לתייג אותו. ממש התחלנו לסדר אותו בכל מיני לייבלים, שהמטרה היא, כלומר, לקחת הרבה מידע, ללמד את המכונה, לבנות איזה רשת שהיא שלנו, שהרשת הזאת היא תדע בסופו של דבר לזהות את כל הגורמים האלה שמסוכנים.
כלומר, עשיתם ווייז למקומות תביעה אפשריים. שאלת המחקר, פה יכולה להיות ברמה מאוד רחבה או ממוקדת. לאן הלכתם?
אז בהתחלה שאלת המחקר הייתה באמת איך אפשר לזהות תובע. וזו שאלה הייתה מאוד, מאוד מצומצמת ברמה כזאת שרצינו לדעת לזהות את התובע mm-hmm. היחיד שנמצא במים.
אוקיי. Okay.
ואז הבנו שזה נותן רק חלק ממה ששירותי הצלה רוצים. כי המקרה הזה הוא גם אחד מקרה נדיר. אחרי התביעה הזאת של הבן אדם, יש עוד הרבה מאוד מקרים שקורים שאותם שירותי הצלה מנהלים. עכשיו, אם אנחנו נותנים להם כלי שמאפשר להם לנהל בצורה יותר טובה את האזור החצה ולהשגיח על שטח יותר גדול, לזהות יותר גורמים, בסופו של דבר אנחנו מצמצמים את התאונות האלה שיקרו.
כלומר, אתה קורא תיגר על המושג שאומר רקטה במקום אחד נופלת רק רקטה אחת. ולמעשה אתה אומר, איפה שטובע, איפה שהיה טובע, יש סיכוי שיהיו שם עוד כמה.
נכון.
וזה בעצם תובנה שאני מבין שאתה מקבל מהמצילים בחוף.
יש משפט, מציל טוב זה מציל יבש, וזה מה שאנחנו רוצים לייצר. אנחנו המטרה שלנו בסופו של דבר, שבעזרת הכלי הזה, בכלל אנשים לא יגיעו למצב של תביעה, כי להגיע למצב של תביעה, זה כמו שהייתי אומר לך, בוא תקנה את מובילאי, אבל מובילאי יתריע לך שאתה תוך כדי התאונה.
אני שומע פה את הגל המחאה של המצילים על זה שהם יבשים, אם הם טובים, אבל בסדר, נשאיר את זה. אוקיי, אז בעצם הנתונים שאספתם מתייחסים לזרמי המים, מתייחסים לצבע הים, מתייחסים לעוצמות גם של רוחות שאתם יכולים לנבא או לחזות על פי תחזיות של מזג אוויר?
אז אנחנו לא משתמשים היום בנתונים חיצוניים, אנחנו משתמשים רק בנתונים של הגובה גלים, המהירות שלהם, התדירות שלהם, האזורים שהם מגיעים, ואז אנחנו יודעים לקבוע גם כל מיני נתונים אחרים של כמה חזק בכלל הזרם סחף, איפה הוא נמצא ואיפה הוא יהיה עוד כמה דקות. כל הגורמים האלה, אנחנו מאוד קל לנו להבין בסופו של דבר, רק ממידע שהוא נמצא במקום. כי הרבה פעמים, גם אם אתה הולך עכשיו, אם אתה גולש, אתה יכול להיכנס לאתר ולהבין איפה יש גלים טובים, אבל כשאתה תגיע לחוף, בסופו של דבר, דווקא בחוף הזה, בגלל שיש לו השפעה של הקרקע, לא יהיה את אותם גלים, כלומר, לא יהיה את אותה השפעה.
אתה יודע, משטר הרוחות שיש בים התיכון נחשב לאחד המאתגרים שקיימים על פני כדור הארץ, כי הוא תמיד משתנה. לעומת זה, למשל, שיש באזורים טרופיים שלמרות, הסופות הקשות, הוא תמיד אותו דבר. כלומר, סופה היא הרבה מאוד פעמים קטלנית, אבל בגלל הצורה של הים, יש לו הרבה מאוד, איך נקרא לזה, אצבעות, בתוך המים ואז אצבעות יבשה או אצבעות קרקע, וזה בעצם מה שמשנה את האזורים המסוכנים או פחות מסוכנים. עכשיו, אתה צריך למפות כל אזור של חוף ובעצם לתת איזושהי סוג של, בוא נגיד, דאטת נתונים לגבי כל 100 מטר כמעט, וזה קצת בעייתי אם אתה מפעיל את זה על אותה תוכנה.
אז אחד, יש לנו, המערכת עובדת בצורה כזאת שהיא, קודם כל, יש לה בייסליין שהוא נותן לכל מקום את אותו, את אותם הדברים, ואז אחרי תקופה מסוימת, אחרי בערך חודש, המערכת משתפרת ספציפית לאותו אתר, כלומר באזור שהיא רואה, היא לומדת את התנאים שלו, את האזורים של המים שלו, השבירת גלים, את הדברים הייחודיים, ואז יש לנו אופציה אם להשליך את אותו הדבר לשאר האתרים, או עכשיו הדבר הזה ספציפי רק לאותו אזור נקודתי. נגיד למשל, יש אזור מסוים שהוא אזור מאוד סילי, אז יש התנהגות של המים, אבל האזור הסילי הזה, הוא יוצר זרם קבוע במקום מסוים. אז אם אנחנו מבינים שהזרם הזה קבוע באותו אזור מסוים, בגלל הסלעים ובגלל שעצם, שככה הוא בנוי, זה לא אומר שבאתר אחר שיהיה בו זרם עכשיו קבוע ליום אחד, שתמיד אנחנו נחשוב שבאותו מקום יהיה זרם. גם את הדברים האלה אנחנו מלמדים, כי אנחנו מבינים שנכון, זרמים יש בכל מקום. משתנה להם הצבע, משתנה להם הקצף, משתנה להם כל מיני גורמים שאותם אנחנו יכולים ללמוד. אבל הזרם כהתנהגות שלו, זה משהו שאפשר לחזות בצורה מאוד מאוד פשוטה, אם אתה יודע לקרוא את הדברים בצורה נכונה.
כלומר, ששדה המחקר של העבודה הזאת נעשה בעצם בכל פיסת חוף באופן עצמאי, ואז אתה מלקט משם נתונים, אז אתה צריך לתת לתוכנה יכולת הבנה והתמודדות עם החוף עצמו.
נכון.
אוקיי, יש חופים שלא היית להם מכניס את התוכנה הזאת, כי אתה אומר, אני לא רוצה לקחת סיכון?
אז אני
בוא נגיד, החופים של גבוהי הגלים שיש באזור מערב ארצות הברית למשל.
אז לשם הייתי מכניס מהר מאוד, כי אני חושב שהיכולת דווקא באותם אזורים היא, בארצות הברית יש משהו שנקרא mass drowning. זה אומר שיש טביעה המונית שברגע אחד יש איזה קרוב ל-15-20 אנשים שנסחפים למים. ואז מה שעושים באותו רגע, זה נועל שהוא קבוע בהרבה חופים בחופי קליפורניה, שקוראים לכל המצילים מאותו אזור להתחיל לעזור להוציא אנשים מהמים. ודווקא באותם אזורים, אני חושב שלמערכת יש משהו מוטו, כי אתה יודע לאתר כמה אנשים יש במים, כמה אנשים נסחפו, לאן הם נסחפו, ואתה יודע גם בסופו של דבר כמה כמות מצילים לשלוח לאירוע, וכמה אנשים להשאיר, להציל את האנשים האחרים, שאתה יודע, זה לא שאנשים מפסיקים להיות בים ברגע שיש טביעה. עדיין צריך להשגיח על האחרים.
אתה מתייחס לעניין הזה כמו, בוא נגיד, סוג של צבע אדום לחופי הצלה, אבל נדמה לי שפה צריך איזשהו מערך מודיעין שיגיד יתריע לפני היום במרובע הזה או במשולש הזה, לא משולש ברמודה, אבל גם שם למעשה, עלול להיות מסוכן. זה עושה את זה?
כן.
אוקיי.
אז יש לנו, במיוחד בקשות שאנחנו מקלמים עכשיו מארצות הברית, הם רוצים לדעת למפות את האזורים המסוכנים, במיוחד במקומות שיש זרמים שהם לא משתנים כל 15 דקות, מה שציינת מקודם בישראל, זה מאוד, מאוד ייחודי. כלומר, כל 15 דקות יכול להיות לך זרם סחף במקום אחר והוא משתנה. בארצות הברית, אז באמת יש זרמים מאוד מאוד חזקים, והם רוצים לדעת, כי למה? כי בארצות הברית יש להם את הפריבילגיה להזיז את הכיסא ימינה שמאלה, כדי למקם אותו באזור מסוכן. אז דווקא היכולת הזאת היא לראות את כל החוף ולזהות את האזורים מסוכנים, יכול להשפיע על קבלת ההחלטות איפה למקם שירותי הצלה בסופו של דבר. באותו יום, על בסיס סכנה שזיהו בבוקר.
תן לי קצת להבין לקראת הסוף, איך אוספים את הנתונים? אתה יכול לבוא ולשאול את איציק המציל, או את דני החוקר החופים והימים, או אתה גם, נדמה לי שבהרבה מאוד מובנים, אתה גם צריך להיכנס לעומק באיזושהי צורה, לצלם את המים בכל מיני שעות של היממה, בכל מיני עונות של השנה. איך אספתם את זה?
אז באמת בנינו כמה מערכות ניידות, שעם תורן שהסתובבו בחופי הארץ, הייתי שזוף מאוד באותה תקופה, היום אתה כבר רואה אותי יותר איש משרד.
כן.
ואז באמת אספנו את זה. ואז היום כבר אנחנו לא צריכים לאסוף, כי באמת יש לנו מצלמות שמותקנות. אנחנו יודעים כבר, אנחנו נמצאים במקומות מסוימים, המערכת שלנו לומדת, משתפרת, וכך בסופו של דבר, אנחנו כבר יש לנו זיהויים כבר הרבה יותר טובים, וזה לא משנה, נגיד, היה לנו ניסוי מאוד טוב בחוף של, בניו יורק, עם רשות הטבע והגנים האמריקאית, ניו יורק סטייט פארק.
המקומית, אוקיי.
כן, ניו יורק סטייט פארק, ושמנו את המערכת על החוף. אני מאוד דאגתי באותו בוקר, אם היא, כלומר, פעם ראשונה, חוף בניו יורק, בקווינס, האם היא תעבוד כמו שצריך? וראינו שבאמת בגלל כל המידע שנאסף, היא מהר מאוד זיהתה את האזורים המסוכנים, זיהתה את הים, זיהתה את האנשים. כלומר, מהר מאוד היא עבדה בצורה מאוד טובה, למרות שהיא הותקנה דקה.
אתה שם עמוד או כל מיני כאלה, עד לאיזה מרחק אתה יכול לצפות?
מאות מטרים.
כלומר, נדמה לי שזו רצועה שהיא מספיק בטוחה כדי להבין את משמעות הסיכון של
כן.
המים.
אפילו יותר מזה, זה הסיבה למה שאנחנו באמת מקבלים בקשות מתעשיות אחרות, כי רוב האנשים נמצאים בטווח של 100 מטר מקו החוף. אבל יש לך עוד גורמים שיותר עמוקים. סירות שמתקרבות, תאונות ימיות, מתקנים שצריך להגן עליהם, מתקנים רגישים שרוצים לדעת, ודווקא את הדברים האלה...
צלמי דוגמנים ודוגמניות.
אז זה דווקא הדברים שאנחנו יודעים לזהות גם למרחקים, ובגלל זה יש לסייד פוטנציאל גם בתעשיות אחרות, לבוא ולעזור שם.
אני רוצה ככה ממש לסיום, כדי לתת למי שמקשיב יכולת להבין לבד שהוא עלול להגיע לאזור סכנה. לאן אסור להיכנס? כשאתה רואה תמונת מים בצורה מסוימת, לאן לא תיכנס?
אחד, לא להיכנס בחופים ללא מצילים. זה...
או, אל תהיה לי משרד הפנים, בסדר? יש פה מספיק אחד.
אז מאוד מאוד חשוב. ושתיים, באמת לבוא ולהסתכל על הדבר הזה של, שנקרא... איפה הזרמים? תמיד צריך לחפש את הזרמים.
זה בדיוק מה שאני שואל, איך אתה מזהה אותם?
אז דבר ראשון, איפה שיש...
בעין בלתי מזוינת לצורך העניין, כן.
אז דבר ראשון, כלל שהוא באמת, אפשר לראות אותו בבירור, דווקא האזור שאין בו גלים, הם בדרך כלל האזורים המסוכנים. כי אזורים שאין בהם גלים, זה אומר שיש בהם מים שחוזרים, כלומר יש גל שמגיע מכיוון הים, הוא פוגע בקו החוף, ועכשיו הוא צריך לחזור לאנשהו. והוא יחזור לנקודה הכי נמוכה. ואז יוצר מצב שנוצר זרם, שהזרם הזה הוא זרם חוזר. אז אתה לא תראה גל, אתה יכול לראות קצף לפעמים, אתה יכול לראות דברים, אבל אתה תראה מים שנראים רגועים. וזה הסיבה שהרבה אנשים גם לפעמים בוחרים לזחות באותם אזורים, והם מוצאים את עצמם אחר כך בעומק 100 מטר.
לא סוחים.
לא סוחים, אבל משהו אחד שצריך לדעת, שיכול להציל באמת חיים, אחד, אם נקלעת לזרם סחף, תירגע, תנסה להיות על הגב, באיזו תנוחה שאתה צף, כי הוא יזרוק אותך מתישהו החוצה, כלומר, ידוע שהוא יכול לזרוק אותך גם עמוק, ולא לנסות לשחות נגדו, אלא לצדדים.
אדם ביסמוט, תשמע, אני אוהב להתרחץ, פחות בים, אבל בסדר, השכלנו ברמה משמעותית בקטע הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? אופן תנועת הפרוטונים במים התגלתה רק באחרונה.
יש לנו, אם רוצים לחשוב על זה ככה, נקודות שריג שבהם הפרוטון יכול להימצא, והשאלה איך הוא זז מנקודה אחת לשנייה, וזה קורה במחשב על ידי זה שאנחנו מפעילים כוחות, כי זה פיזיקה פשוטה,
הנגשת שירותים לבעלי מוגבלויות נפשיות ושכליות.
קרן שלם התחילה כקרן של, שמסייעת לפתח שירותים ולקדם איכות חיים של אנשים עם מוגבלות שכלית בשנת 1983, והשנה, ב-2023, אחרי 40 שנה, היא מורחבת לסיוע ולפיתוח ולקידום איכות חיים של אנשים עם מוגבלויות נוספות.
גאנה כמדינה לבחינה של החדרת טכנולוגיה מתקדמת והטמעתה בקרב האוכלוסייה.
הדור הצעיר בגאנה הוא דור שנורא נורא רעב להיכנס לזירה הטכנולוגית העולמית.
אוקיי.
אז הם כל הזמן מנסים כאילו ללמוד ולחפש הזדמנויות בתחום, תחום הפיתוח. וכן, ואנחנו סוג של נכנסנו לשם.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.